בונים את הדעת.
כן, זאת אומרת, סיפור מסתיים בסופו של דבר במשהו חיובי. ולא רק זה, לא רק שהסוף הוא חיובי, אלא ממנה יבשע, נכון? זה כאילו גם המסר פה, שנראה בפשטות. זאת אומרת, שיש פה דג שעושה נזק, כן? ואחרי שהוא עושה נזק, בסופו של דבר הוא מועיל. עכשיו, האם הוא באמת מועיל יותר ממה שהוא הזיק או לא?
כן, כי גם הלכו, גם אכלו מהבשר שלו כל הערים של יד.
כן, תחשוב שכל הערים
הוא הרע 60 מהערים.
והערים נחרבו.
בסדר.
זה גם היה בתים ועשו עכשיו
סוכות, לא? לא. עשו סוכות, כן, זה נכון. עשו מזה, זאת אומרת...
לא יודע איפה הסוכות.
מה? המטללת. מטללת זה סוכות. כן? בתים ריח של דג, אני לא יודע. זה לא... הריח נעלם בסופו של דבר.
כן?
מה?
מחוזות. זה לא
מה? מטללת זה... זה צל. זה לא קורות.
שורה זה מטללת?
שורה זה הקיר, זה החומה. מטללת זה המקום שעושה צל. כן? מטללת בארמית זה סוכה. כן? זה המילה במסכת סוכה, כשמדברים על... בארמית. אז אומרים מטללת. אבל מצד שני, תראו כמה דברים טובים יצאו מזה. יצאו מזה 60 מחוזות שאוכלים את זה, 60 מחוזות נוספים מלכו להם את זה לעתיד, מהעין שלו עשו מה? בונוס, 300 חביות של מה? של שמן, ומעצמות בסופו של דבר השתמשו לבנייה הערים האלה, כן? יכול להיות גם שהשתמשו ב... חורבות של הערים, כן? בשביל זה, כן? כלומר, אין ספק שבסופו של דבר יש פה איזה... כמובן אנחנו צריכים להבין מי הוא הדג, כן? ומי זאת התולעת שהורגת כזה דג. אז רש"י אומר שיש כזה דג שנקרא... תולעת כזאת שנקראת כלבית, שאם... כן? עכשיו, הדג, התולעת נכנסת לו גם כן לאן? לנחיריים. והדג הזה עכשיו עובר מן הים, מקומו הטבעי, לאן? ליבשה. מה שחיסל פה את ה... ויש פה מחוזות, פה כמובן מה? שני סוגים של הנאה, והדבר, זאת אומרת, משהו מיידי, שזה האכלו, כן? ויש משהו לטווח ארוך, שזה מלכו, ויש עוד שמן, ויש בנו. קיצור.
הכל זה בשישים.
והכל שישים כמובן, כן, והמספר שישים.
לא, השמן הוא ב...
השמן הוא בשלוש
מאות. למרות שתכלס זה מגלגל אחד של העיניים, אז משתי העיניים זה 600.
יפה, נכון. כי הגמרא לא אומרת שזה סך הכל 600, אני נכנסת לשלוש מאות. טוב, יש לזה מעניין כמה וכמה הסברים, כמובן. אנחנו כדרכנו נקרא את ההסבר של הרב במאמרי הראייה. יודיע עניין תלמיד חכם, שאף על פי שקלקל, מכל מקום יש לו תקנה, אף על פי שגדול מאוד הקלקול, לתלמיד חכם שסרח, כדי אשכחן באחר. ומכל מקום אמרה תורה, מצילין את אחר בשביל תורתו. כי עד המצילין, תיק הספר עם הספר. חודה אמר שם בחגיגה, על הפסוק, לא יערכן הזהב וזכוכית, מה כלי זהב, כלי זהב, כלי זכוכית, אף על פי שנשברו, יש להם תקנה, אף תלמידי חכמים, תלמיד חכם, אף על פי ששרח, יש לו תקנה. ודימה עניין תקנתו לזכוכית, שנשבר, להורות על עניין גודל קלקולו, כי באמת, זהב גם כן יש לו תקנה כשנשבר. ולמה צריך להורות על זכוכית? אלא ששבירת הזהב אינה מגרה אותו כל כך ממעלתו. ומכל מקום, דב... אבל זכוכית, עיקר שלמותו, היא צורתו. זאת אומרת, המעלה של הזכוכית זה מצד, המעלה של הזהב זה קודם כל מצד היוקר של החומר, כן? לא משנה בדיוק איך הזהב נראה, יש לו כבר את השווי הבסיסי. לאחר מכן יש בה, יש כמובן ערך מוסף לצורה שעושים מזה, לתכשיט שעושים מזה וכו'. שזה ודאי מייקר אותו, כן? לעומת זאת, הזכוכית זה לא חומר מצד עצמו יקר, זה חול. והתהליך של של העיבוד שלו והפונקציה שהוא משמש למעשה, היא בסופו של דבר היא עיקר הדבר. כן? זכוכית, עיקר שלמותו היא צורתו, ולא החומר שלו. כשנתקלקלה צורתו, נפסד לשעה לגמרי. בכל מקום, כדי מלאכה והיתוך יש לו לקנה. וזה יורה, שאפילו נתקלקל הרבה מאוד. בכל מקום כוח נפלא יש בתחושת התורה הקדושה, שמעלתו מתאומות הארץ ומחזירתו אל הקדושה. ואפילו דואג והחיתופל, לסוף באים בחיי עולם הבא. סנהדרין קופר. והיינו, שקדושת התורה חופפת, ואינה מנחת שהקלקול ישלוט לגמרי בנפש עדי עובד. ואף על פי שיגבר הרבה על עצמו כוח התומך זה שלו, מכל מקום בפנימיות הקדושה שנשאבה בנפשו מאור התורה, פועלת להמציא לו אחרית ותקווה. וגם כי יזקין בארץ שורשור, ואפר ימות גזעו, מריח מים יפריח. קודם כל הרב קוק הוא כמובן הולך פה גם כן בגישה של מה? שהסוף פה הוא סוף חיובי, כן? האם באמת, רק זה עוד מעניין, במי הרב מתרכז כאן? אפשר להתרכז אחרת, כן? זאת אומרת, אם היינו רואים סיפור כזה עכשיו בתקשורת, ב-CNN, במי היינו מתרכזים? בבתים, במחוזות, באנשים. לא במי, לא בדג, נכון? זאת אומרת, הדג הוא לא המעניין אותנו, מה קרה לדג ואיך זה קרה לו, זה יכול לעניין אותנו, אבל זה צדדי לעומת הסיפור הגדול, כן? שמעניין אותנו מה האנשים שהיו. השאלה היא, מי הנקודה פה שהרב מדבר עליה? ונראה שהרב דווקא פה הולך בכיוון שהעיסוק העיקרי שלנו זה בדג. מה קרה לדג הזה? והאם הדג הזה הוא מצליח בסוף או לא? כן? אז אם כן אומר הרב, ואף ואמר שבהליכתו בספינתה. הוא כבר אמר את זה כזכור במאמר הראשון, שהלשות בענייני הנשמות שהם המהלכים בתוך הים. אלא זאת אומרת, אם אתם זוכרים, בסיפור הראשון הוא דיבר על, שהוא דיבר עם יורדי הים. ומה הם יורדי הים? אלה שהם נמצאים בים החוכמה. כלומר, ההנחת היסוד היא שים מה זה? מקום, זה ביטוי למקום החוכמה. וממילא מי שנמצא בתוך הים מהו? הוא שייך לחוכמה. עכשיו, באופן פשוט הוא דיבר על יורדי הים, על האנשים. אבל בתוך הים, לא יודע אם ידעתם, יש גם דגים. לא רק יורדי ים, יש גם שוכני ים. כן? ואלה הם הדגים. ובכן, מה ההבדל בין אם אדם הוא יורד ים, לבין אם דג שהוא שוכן ים? זאת אומרת, מה מבטא הדג בהקשר הזה? אם אנחנו מדברים על מישהו שנמצא כל הזמן בתוך מעיין החוכמה, כן? מה מבטא הדג? כן? אז הרב הולך פה בכיוון שהנשמות שהן בגוף נקראים הולכי הים באוניות. והמשוללים כבר מהגוף אין הנמשלים לדגים. זאת אומרת, כיוון שהים הוא מקור החוכמה, הוא מקום החוכמה. וזאת אומרת שיש לנו הנגדה בין שני מקומות. יש את הים ויש את היבשה. הים מבטא את החוכמה. היבשה מבטא ממילא את מה? את החומר, את הגוף. יורדי הים זה אנשים שמחוברים לחומר, נמצאים בחומר. ומה הם עושים עכשיו? הם עכשיו הולכים ויורדים אל הים. כלומר, זה ביטוי לנשמה מצד הים שבה, אבל היא יורדת לים. כלומר, היא נמצאת עדיין, או נמצאת במצב של מה? של גוף. היא מחוברת לגוף. זה יבשה שמחוברת לים. לעומת זאת, הדג הוא שייך רק לים. כן? אנחנו הזכרנו את זה כבר, שמבחינה הלכתית, אמרתי לכם ששמעתי בשיעור של הרב שבתאי רפפורט, שהוא רוצה להגיד כל מה שבים יש לו דין של מה?
מים.
דין של המים. זאת אומרת, ולכן, למשל, בסימנים בדגים הם לא סימן, אלא סיבה. כלומר, אם יש למשל צבי, או יש למשל פרה, שיש לה את כל הסימנים, כן? מעלת גירה, ומפריסת פרסה, ושוסת שסה, כן? והיא הולידה בעל חיים משור, שהוא גם כן אותו דבר, והוא לא מפריס פרסה. באופן פשוט ניתן להגיד שהוא טעו, כי יוצא מהטהור. טהור, זאת אומרת למה? כי הסימנים אינם הסיבה, אלא מה הם? הסימן. מהו הסיבה? סיבה הוא שזה מין טהור. עכשיו, לכאורה אפשר להגיד, מה קורה אם יש דג, שיש לו סנפיר וקסקסת, ונוצר ממנו דג אחר, יצא מביצה של דג, דג שאין לו סנפיר וקסקסת, אבל הוא יצא מן הטהור, כן? פה יש טוענים שזה לא כך, שהדין הוא שזה זה, זה, זה תלוי, הדג הזה יש לו, אז יש לו, אין לו, אז אין לו. זה לא משנה מי ההורים שלו ומאיפה הוא בא וכו'. למה? כי בעצם הכל שייך פה לים, אז כן. והוא אומר גדר נוסף שבאמת אפשר, בעצם מדינה זה דג זה מים, ולכן אפשר לטבול ב-40 שעה של גפילטה פיש. כן. בהנחה שהגפילטה פיש זה דג. כן? רובו דג. טוב. עכשיו אם כן, הטרמינולוגיה היא, זאת אומרת, יש פה ים, יש פה יבשה. באמת, תראו, זו חוויה מאוד מעניינת. אנחנו נמצאים על היבשה. אבל בעצם אנחנו, אני זוכר שפעם היה איזה סרט, תוכנית סאטירית כזאת עם ספי ריבלין, לפני 30 שנה, אני לא יודע, זה משהו כזה, פחות, 25 שנה, כן? אז רואים אותו שוכב על חתיכת דשא. כאילו רואים אותו, זה נראה כמו פארק כזה גדול, כלומר רואים, מתמקדים בו, והוא שר איזה שיר שהוא שוכב על הגב ונהנה מהשקט, ואז כשעושים, הזום מתרחק, רואים שהוא יושב על אי תנועה. כן? היא תנועה כזה שיש קצת דשא, שלושה נתיבים מכל כיוון, או שניים, כן? זאת אומרת, ישנה איזו חוויה מאוד, זאת אומרת, החוויה שלנו היא שהיבשה זה הדבר המרכזי, נכון? פתאום כשאני מסתכל על הגלובוס, פתאום רואה ששליש אולי זה יבשה, ושני שליש זה מים, כן? החוויה הזאת של המים שנמצאת, וזאת חוויה מאוד דומיננטית בספר בראשית, כן? פרשת בראשית, שבעצם צריך להגיד בכלל תודה, שמה? שיש יבשה. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, ואז הקדוש ברוך הוא יפריד בין המל המים, אנחנו יודעים איך הוא יפריד. עשה איזו רעידת אדמה, כן? זה כל הגיאולוגים אומרים, כן? ואז הרעידת אדמה הזאת הובילה בסופו של דבר שנוצרו הרים, ואם נוצרו הרים אז אתה פתאום נמצא במציאות של... כן, היכולת של האדם לכבוש בכלל את הים היא מאוד... יש לנו את קיסריה למשל, אתם יודעים, הורדוס היה בנאי גדול. הוא בנה נמל בקיסריה. איפה הנמל הזה היום? הוא מתחת לים, כן? בגלל שהוא... זה היה רק הים, זה היה דבר... הים השתלט עליו, והחוויה הזאת, החוויה שהתנך מדבר עליה כאשר הוא רוצה לדבר על כוחו של הקדוש ברוך הוא, זה שהוא שם לים גבול, שעם כל גדולתו של הים הוא מתקרב ליבשה ואין לו כוח. כן, ראינו את זה גם פה באיזשהו קשר. מתברר בסופו של דבר שבאמת יש משהו עמוק מאוד בנושא הזה של הים, וגם במבול הכל חוזר לים. כן, ויש פה איזשהו, זה בחינת מקווה, כן, שבעצם אדם נכנס כל כולו לתוך המים, ועל ידי כך הוא נטהר. המים, ואלה שנמצאים בתוך המים, מבטאים בצורה עמוקה את הנשמה. במילא, מי שיורד לים, זה נשמה בגוף, המשוללים כבר מהגוף, הם הנמשלים לדגים. ואתה מדבר ממצב הנשמה, של תלמיד חכם שקלקל דרכיו הרבה. הדג פה זה התלמיד חכם. ומה קרה לדג הזה? תקף אותו שרץ. מה השרץ? ועכשיו, מאיפה הוא תקף אותו? בנחיריים שמבטאים את החיים. החיים של האדם, נכון? היכולת של האדם לחיות היא מהנשמה שבאפו. כן? נשמת אפו. ואתה מדבר במצב על נשמה של תלמיד חכם שקלקל דרכיו הרבה ונודע שעיקר האדם הוא החותם שבו החיות תלוי. מה זה העניין של החותם שבו החיות תלוי? זה לא סתם איזה עניין, אלא חכמים אומרים שכאשר אדם מת, אז אפשר לזהות אותו, כן? כל עוד לא נמחה החותם. כלומר, מבחינת זיהוי, לפני ה-DNA, כן? מבחינת זיהוי לפי הפרצוף של האדם. והגמרא מספרת על המלחמה העזה שהייתה בין אביה, בן ירובעם, כן? סליחה, אביה מלך יהודה לבין ירובעם, נכון? אביה מלך יהודה, לבין, לא, אביה מלך יהודה? כן, אביה מלך יהודה, לבין זה, שהוא הרג שם המון חיילים מישראל, ולא נתן, והשאיר אותם במצב כזה, שכבר נשתשתש להם צורת החותם כדי שלא יכלו זאת. כן? זה היה ביטוי לשדר הגדול, אפשר להגיד, בין ש... שוב, אני לא יודע אם זה קרה בפועל או לא, שהוא עשה את זה, לא עשה את זה, אבל, כן? זה לא כתוב בפסוקים, אבל חז"ל מתארים את המציאות הזאת בציור הזה, כן? כלומר, החותם של האדם, האף, מבטא את החיות, גם כי האדם נושם דרכו, וגם כי בסופו של דבר הוא ביטוי, כן? יש באף שהוא נראה לכאורה איזה מרכיב לא הכי מרכזי, כן? אמנם אצל יהודים זה משהו אחר, כידוע, כן? אתם יודעים שמכירים את הוורט על ההבדלה? כן? אנחנו אומרים, יש את הברכות, כן? אנחנו מברכים בורא פרי הגפן, שזה מה? איך הסדר של ההבדלה? יש יין, מה?
כן? בתמים נער ההבדלה.
כן, אז זה עולה ככה, אנחנו מתחילים בורא פרי הגפן, שזה הפה, כן? אחרי זה בשמים, שזה מה? שזה האף, כן? אחרי זה הנר, שזה מה? העיניים, ולאחר מכן ההבדלה, הבדלה שזה עניין של חוכמה. זה וורט ידוע, אבל מה שידעתי, לא ידעתי, זה שמעתי פעם מפרופסור אונה, שהוא עוסק בתורת הקוונטים, אז הוא אמר וורט, המשך לוורט הזה, כן? אחרי זה אנחנו אומרים, מהי ההבדלה, כן? בין קודש לחול, שזה קשור לראש, לשכל, הזה, בין אור לחושך, שזה העיניים, בין ישראל לעמים, ובין יום השביעי לשבת מעשה, שזה אדם אוכל כבר, זה המעשה, כן? אז זה האף. כן, עיקר האדם הוא החותם שבו החיות תלוי, כן? וכתברי הזוהר, בחותמה השתמודה פרצופה. גם כוח הריח הוא כינוי לאור החוכמה, שהריח הוא גם כן יותר רוחני מכל חושי הגוף. וכדברי חז"ל, איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו, ואין הגוף נהנה ממנו, הווה אומר זה הריח, וזה העניין של הבשמים במוצאי שבת. שווה עריכו
בירת השם.
מה? ועריכו בירת השם, אנחנו יודעים שהחוש היחיד שלא חטא בחטא אדם הראשון, זהו חוש הריח. כן? כל שאר החושים, העיניים, המישוש, האוזניים, כן? איזה חוש חשר לנו?
הטעם.
הטעם כמובן, כן? כל אלה חטאו בחטא אדם הראשון. החוש היחיד שלא השתתף, זה היה חוש הריח, כן?
הרב, בקשר לזה גם לתפילה את החוש.
אני לא זוכר, איך?
כמו תפילה שעולה למעלה, אז גם כשאדם משה, אז גם
המעט, אז לא... יכול להיות, יכול להיות. אני לא זוכר מי אומר את זה? אז נכון, אבל זה מאוד הגיוני, כי הביטוי של הנשמה בסופו של דבר הוא מן האף. זאת אומרת, אדם יכול גם לנשום מהפה, אבל למעשה הפה זה גיבוי, כן? איך אומרים, מי שמנוזל, אז נאלץ לנשום, כלומר, אם לא היה לנו גם אף וגם פה, בשביל לנשום, היינו באמת במצב קשה, כן? אבל מי שמצונן, עכשיו אנחנו בתקופה כזאת שאפשר לשים לב, שאדם חייב גם כן לנשום... לנשום מהפה, כן? כי האף לפעמים לא מספיק. אבל הפה, יש לו פונקציה משלו. יש לו גם... הפה זה פונקציה של דיבור, זה פונקציה של אכילה. יש לו כמה פונקציות, כן? גם אם לא היינו צריכים לנשום דרך הפה, אז מה? אז היה לנו לעשות עם הפה. מה יש לנו לעשות עם האף? כן? מה עושים עם האף? מה? נושמים במריחים, בדיוק. ושני המרכיבים הללו של הריח, ושל הנשימה, הם שניהם שקשורים ליסוד של הנשמה, כן? זה המיוחד באף, ולכן זה מודגש אצל יהודים. שוב, אני לא יודע מאיזו תקופה זה התחיל, כי אני לא חושב שבמקורות מובא שמה יהודי שהיה פה, לא חושב שזה מובא, נכון? אין שזה משהו. עכשיו, ויראה בתלמיד חכם אחד, שעלתה טינה בליבו, כן? זאת אומרת, טינה... פה זה, שוב, זה בגלל הארמית פה. טינה זה איזשהו שרץ, כן? שם של שרץ. אבל טינה זה גם כן מה? זה כן, זה בדיוק, זה איזשהו דבר בעייתי. העלתה טינה בליבו, זה, אנחנו מכירים את זה מהסיפור על אותו אחד שחשק באיזה מישהי ורצה לראות אותה מאחורי הגדר, כן? העלה טינה בליבו. על ידי מחשבה רעה שקננה בשכלו. וזהו דאחלה טינה באוסיה, ששרץ נכנס בחותמו, ונתקלקלו מעשיו על ידי זה, עד שנדחה מקדושת התורה. כלומר, הדג הזה מה? מת. נכון? כלומר, היה פה דג שחי איפה? במים, והוא מת, כתוצאה מאותו שרץ שנכנס לתוך. ודחו מיה, ושדיעו לגודה, כדברי הזוהר, דמי שאינו ראוי לאור התורה הקדושה, היא ככמה נחשים ועקרבים, דוקצים לו מאותם השומרים בדרך הצחי. ומי שנתקלקל הרבה, נדחה מהתורה. ומדמה לה, על ידי זה נתקלקל הרבה, עד שכל המעשים שלו נתקלקלו. ונודע, שכל מסכתה יש לה עניין מעשים מיוחדים וכלולים בה, הוא גבול קדושה לעצמה. כשלומד האדם את התורה ומקיימה, הוא מיישב העולם נגד כל מסכת בחלק קדושתה. ידעתם את זה? שכל מסכת יש לה עניינים שמיוחדים שכלולים בה. כשאדם לומד את התורה, אז הוא מיישב את העולם לפי העיסוק שבה. אם אנחנו עוסקים עכשיו במסכת חולין, אז יש בה משהו שמתקן את העולם, מיישב את העולם בצד ששייך למסכת חולין. מה? בדיוק. כן? וזה העניין של שישי. שחזל אומרים הרי שיש 60 מסכתות. כן? זהו. מה זה בדיוק ה-60 מסכתות באמת? כמה מסכתות יש? 63? זה הדרשה גם כן, ששוב היא לא פשט, אבל זה הדרשה של למה נקרא בתקופת הגאונים, לחכמים קראו גאון, כי גאון בגימטריה 60, שכל אחד מהם היה בקי ב-60 מסכתות. אז כשהייתי בילדותי חשבתי, ידעתי שזה הטעם הפשוט, כן? אבל אחרי זה ראיתי שבאופן פשוט, בגלל של הישיבות בבבל קראו ישיבות גאון יעקב, כן? ולכן ראש הישיבה הוא נקרא הגאון, כן? המשמעות של ג'יניאס לא הייתה בכלל בלקסיקון שלהם. כלומר, גאון במובן שאנחנו קוראים היום, שהוא ג'יניאס, כמו שהוא גאון במובן הזה שיש לו איזה IQ כזה, והוא, כן? לא, גאון זה מלשון גאווה, מלשון מהגדולה, כן? הגאון, הכוונה היא שהוא הראש הישיבת הגאון, כן? בכל אופן, וכשמתקלקל בדרכיו, נחרבו אותם 60 מחוזות. זאת אומרת, כאן יש לנו כן את המפגש השלילי בין אותו הים, בין אותו הדג, שכאשר הוא מת, אז יש פה שני דברים שליליים שקרו. השלב הראשון השלילי שקרה לו זה שלושה שלבים שליליים שקרו כאן. השלב הראשון כמובן שנכנס בו אותו שרץ. שזה ביטוי כבר, זה לא עניין טכני נכנס בו השרץ, זה היה ביטוי מהותי. השרץ מבטא פה איזשהו עניין, איזשהו קלקול פנימי. זה גרם בסופו של דבר להתרחקות מן התורה, כלומר למותו, וזה התבטא במרכיב נוסף בחורבנם של 60 מחוזות. מה הם 60 המחוזות? מחוז יותר מעיר. אגב, באמת, זו שאלה מעניינת, מה זה המילה מחוז? בפשט, כן? יש טוענים שמבחינה לשונית, מחוז, כמו מעוז, אלו היו יישובים שנמצאים ליד הים, כן? סמוכים לים, שאולי אפילו מחוז, אלא דווקא לא, לא, אפילו לא יישוב. זה כמו איזשהו משהו שחוסם את הים, כן? שעומד על הים, איזשהו חומה שעומד על הים, כן?
אז זה מחוז על
דובן. כן, מחוז הזה גם כן... שוב, כנראה שמחוזה בבבל זה עיר שהייתה סמוכה לים, כן? זאת אומרת, לכן קראו לה מקום מחוז, וכל זה קראו לה ערים, לעיר הזאת מחוז, כן? ואז זה הפך כבר להיות שם, כי בנו ערים ליד הים, באופן טבעי בונים ערים ליד הים, למה? מה? מסחר וכו', כן? כמו שבנו את ניו יורק, כמו שבנו את זה, הגיעו מהים. אז בנו את העיר, אז אפשר לקרוא לניו יורק, מה? מחוזה. כנראה שמבחינה לשונית בסיסית, תכן מאוד שהמילה מחוז נבעה, או המילה מעוז גם כן, שזה עין וחד, כן? הם קשורים לאיזשהו עניין של הים. כן? אולי גם פה. הרב הולך פה בכיוון שמחוז זה יותר מעיר. כלומר, כמו שהיום אנחנו משתמשים בביטוי, כן? מה? מחוז דרום, כן? זאת אומרת, המחוז זה איזשהו נפה, לא נפה, נפה, איזושהי אזור שכולל גוש של ערים, יישובים וכו'. כן? עכשיו, מחוז יותר מעיר. שבחינת מלכות נקרא עיר אלוקים. דהיינו המשנה כצורתה. כשהגדיל מעשה בפיפולי וחידושי תורה הרבה, נעשה מכל עיר מחוז. כלומר, זה מראה על הגדולה של התלמיד חכם הזה באופן בסיסי. כמה הוא הצליח להשיג. כן? ונחרבו כולם. ושוב, אפשר לחלוק על הפרשנות הזאת, כי בסופו של דבר, הדג הזה הוא לא זה שבנה את הערים, כן? הרב קוק לוקח פה את הדג ואומר, הערים האלה, המחוזות האלה, היו שייכים במהותם אליו, ועכשיו הם נחרבו, כן? בכל מקום, התורה של המן. עכשיו, אז זאת אומרת, זה הביטוי השלילי. עד עכשיו ראינו את העוצמה שהייתה לו, והוא היה גם בתוך הים, ושלושה שלבים של הידרדרות. החטא עצמו, מות הדג, ארבעה שלבים. חטא עצמו, מות הדג, זריקתו ממה? מן הים ליבשה, והחרבת כל מה שהוא בנה. מכל מקום. תראו, זה ביטוי לתלמיד חכם ששרח, זה ביטוי באמת קשה, שאנחנו לוקחים מישהו שהיה במעמד כל כך מרכזי וחשוב, ותלמיד חכם עצום וכו' וכו', ופתאום יש איזו תחושה שמה? שכל מה שהוא בנה בעקבות תינה שעלתה בליבו, כל מה שהוא בנה, עכשיו מה? עכשיו נחרב. השאלה אם זה באמת נחרב. מכל מקום, תורה שלמד כבר, חידש הרבה דברים. היא נשארת לו. איזה דברים הוא חידש? יש מהם שהם נאותים רק לפי שעה. יש מהם דברים נצחים נאותים לכל דור ודור. הוא דבר שאי אפשר לאבד. רק שכוח החיים ניתן להם. מכל מקום, אכלו מיני שיטין מחוזה. היינו מאותם ענייני תורה שמחודשים לשעה. יש 60 מחוזות שמה? שהם לשעה. שזה אכילה עכשיו. אתה נהנה מזה מה? עכשיו. ומלכו מינה ושיטין מחוזה מאותם דברי תורה שרואים לקיום הדורות. כן? כי יש בתורה שתי בחינות. הבחינות. הלכות שלא השתנו מקביעותם. שכן דרך תיקונם שיהיו ברית כרותה לעולם. ויש גם הלכות שמשתנות בהוראות השעה של חכמי התורה, פרנסי דור ודור, השופט אשר בימיך. וכל אחד, כן, העמל בתורה, הוא מחדש בה, ממקור חיי עולם אשר נטע השם בתוכנו, והראה למשה מסיני, יש לו חלק ונחלה בבית הבחינות הללו. הנה זהו, בחלק המעשי, שכללו הוא שש קצוות שנכללים בשיטה סדרי, ופרטם שיטין מסכתא שן שיטין מחוזר. החלקי העיון בעיונים השכליים, אנחנו הערב בערב יד כסלב, נכון? היום? כן? אז חלקי העיון בעיונים שכליים הם בגימל, הם בשלושה. בחינת חבד, כן? חוכמה בינה ודעת, כן? למעלה מה זה? ניבב קצר. שאף על פי שהסיר עינו אחת והביט בה על תאוות העולם הזה, מכל מקום, מטבע החכם גם כן להשכיל בחוכמה מצד נטייה טבעית, כן? נקודה. אז מה יש לנו אם כן כאן? זה דבר מאוד חשוב מצד עצמו, בלי קשר לסיפור כאן. בתורה יש שני חלקים. חלק שטוב לשעה, חלק שטוב לדורות. עכשיו אפשר להגיד את זה בחלק שטוב לשעה, חלק לדורות, לחלק את זה למשל, שאתה נותן מוסר, אתה נושא למשכנע מישהו ללכת בדרך התורה, זה חלק שמתאים לשעה, כן? איזה דרשה שיפה לשעתה. ויש חלק לדורות שזה החלק ההלכתי. כן? כי ההלכה היא קבועה, נכון? לדורות. מה שאתה לומד עכשיו להלכה זה מה שתמיד יהיה. אבל הרב קוק לא הולך כאן דווקא למישור של ההלכה. אני אומר שבמישור של ההלכה יש שני מרכיבים. יש הלכות קבועות לדורות, כן? ויש הלכות גם בהלכה במישור ההלכתי, זו נקודה מאוד חשובה. יש הלכות שהן מתאימות למה? לאותה שעה, לאותו הדור, שזה מה שמתבטא בגזרות, בתקנות, כן? ויש עוד הרבה מה להרחיב בנקודה הזאת, בנושא הזה של תורה לשעתה, כן? ושני החלקים הללו, הם חלקים שהם מבטאים את מה? את שני סוגי המחוזות הללו. ומה זה עניין השישים? השישים כאן זה שש הקצוות שנכללים בשישה סדרי משנה, שמתפרטים ב-60 מסכתות, וזה מתבטא, מה? זה מתבטא בהלכה. בנוסף לזה, מה יש? בנוסף לשני החלקים של ההלכה, יש החלקים של העיון השכלי, שהם מעבר לשש קצוות, והם בחינה של חב"ד, שזה 3, כן? שאפילו שהוא הסיר, שאלנו למה עין אחת, שהסיר עינו האחת, והביט בעל תאוות העולם הזה, בכל מקום, מטבע החכם גם כן להשכיל בחוכמה בצד הנטייה הטבעית. כלומר, יש לו תמיד עין אחת פנימית. גם מזה הייתה טוענת, שמלום אחד גלגל עד עיני 300 גרבי שמן, להורות על שמן החוכמה, שמלא בכל 3 בחינות שבכללות הדעת, שהן 300, כן? אז זה הבחינה הזאת.